בפסוק ממזיין. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר. עלה מדובר אדם שירד מנכסיו, אבל לא רק שהוא ירד מנכסיו, החובות שלו הם כלפי גוי. בפרק כ"ח, יש לו חובות כלפי גוי, עד כדי כך הגיע המצב שהוא גם נמכר לגוי הזה. לא נעים להימכר למי שאיננו בן אומתך. מדובר תחת שלטון של ישראל, כן? מדובר כשהיובל קיים, ברור שהיובל קיים, רוב ישראל בארצם. בקיצור, יש לנו שלטון, המצב טוב. ובמקום שאנחנו נהיה במצב חיובי, אז יגיע מצב. שאדם שמוכר את שדהו, יש מצווה עליו לבדוד שדהו, זה נקרא גאולה. יש גם גאולת אותו אדם, כן? איך כתוב כאן פסוק ממחק? אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, או דודו, אם אין לו אחים שיגאלו, אז או דודו או בן דודו יגאלנו, או נשאר בשרו, ממשפחתו ירעלנו, או השיג ידו בנגל. כלומר, או זו הכוונה שהוא בעצמו השיג ידו, יש לו כסף, גם הוא עבד, ואז הוא גואל את עצמו. כן. גאולה. מה פירוש המילה גאולה? המילה גאולה, כמו שאנחנו רואים כאן, עניינה להוציא משעבוד, משפטי. הוצאה משעבוד משפטי זה נקרא גאולה. אז זה לא משנה אם מדובר בשעבוד של שדה, או בשעבוד של אדם, או בשעבוד של אומה. כשאומה מגיע לעצמאות מדינית, או לריבונות, זה נקרא גאולה. רגע, מה זה אומר? זה אומר שאין מושג של גאולה במובן הרוחני של המילה. יש אנשים שסבורים שמה זה גאולה? זאת גאולה רוחנית, מיסטית, כמו תשובה, או איזה הערה, וכדומה. אין לזה יסוד בתנ"ך. לא מצאנו בתנ"ך שהמילה גאול תאמר על דבר רוחני מיסטי, אלא אך ורק על שעבוד משפטי. בסדר? זה יכול להיות שעבוד מדיני, כן? זה גם סוג של משפט. או קניין, וכדומה. עכשיו, מה אתה שואל, מאיפה באה המילה גאול? מה זה משנה מאיפה היא באה? זאת אומרת, מה... גאול זה כמו לגלול. זאת אומרת, האלף נוספת, בתור אם הקריאה. אבל השורש הבסיסי זה ג' ל'. כלומר, הדבר שהמכוסה עכשיו מגולה. כן, מגולה. עכשיו, למה באלף? הרי יש גם בה' יכול להיות, גלו. כן, זה המהר"ל בתחילת נצח ישראל, דן בהבדל בין גאול לבין גלו. שניהם הם גילוי, או כיסוי, כי גולל, גם כיסוי. אלא ג' ל' זה היסוד, וכאשר יש התקבצות זה א', זה אחד, כשיש פיזור זה גלו, ה', שזה פיזור לכל הכיוונים. בסדר? בארבע צדדים ובאמצע, במטה החמש. אז איפה היינו? אז זה מצווה להיגאל. כלומר, זה לא טוב שהאדם משועבד, זה מין הנחה שיש פה מאחורי הדברים. אז מה עושים? וחישב עם קונהו משנת אם מכרו לו עד שנת היובל. כלומר, המחזיק באדם לא יכול להגיד אני לא רוצה. כן? אם יש כסף לשלם לו, הוא חייב לוותר על עבדו. בדיוק כמו שאם יש לו עם כסף כדי לגאול את השדה, הוא חייב לוותר על השדה. וחישב עם קונהו משנת אם מכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי ימי שכיר יהיה עמו, אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וחישבנו כפי שנה וישיב את גאולתו. עכשיו, איך עושים את החשבון הזה? קודם כל, עם מי? עם הקונה, נכון? מי זה הקונה? גוי, מדובר על גוי. התורה אמרה וחישב. למה צריך להגיד וחישב? יכולת לחשוב שאת הגוי מותר לך לרמות, הוא לא אחיך. נכון? אפשר לחשוב את זה. אז התורה מדגישה שלא. זה לא משנה אם הוא יהודי או גוי, אסור לך לרמות. והיא למה? יש על זה דיון מעניין ברמב״ם. אין פה רמב״ם על טהרות. חסרים פה ספרים. יש במסכת כלים דיון לגבי יש במסכת כלים בפרק י"ב משנה לגבי דינר שהתמעט, דינר שנפסד. עכשיו, מה זה? זאת אומרת, דינר עשוי מכסף או מזהב. עכשיו, הערך של המטבע בימי קדם היה קשור למתכת, כך שאם המתכת נשחקת, הדינר שווה פחות. ובאמת הסוחרים לא היו מסתפקים בספירת המטבעות, היו שוקלים את המטבעות פעם. לכן גם המטבע נקרא, אחד מהמטבעות נקרא בשם שקל, כי היו שוקלים אותו, או היו שוקלים בו. ומה קורה אם כן דינר שנפסד? זאת אומרת שכבר הערך שלו התמעט. אז עושים ממנו תכשיט. אחד הדברים שאפשר לעשות, היו עושים בו נקב, מנקבים אותו, שמים אותו בצוואר של הילדות הקטנות. אז זה מה שכתוב כאן בפרק י"ב משנה ז', דינר שנפסל והתקינו לתלותו בצוואר קטנה, כלומר בצוואר של ילדה קטנה, טמא. למה? יש לו חור, אז זה כבר כלי קיבול, אז יש לו דין של מקבל טומאה. וכן סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה, טמאה. הוא משתמש עכשיו בדינר הפסול הזה בתור משקולת. עד כמה תיפסל ויהיה רשאי לקיימה? עד שני דינרים. זאת אומרת, הסלע, כן? סלע, אם ירדו מבין השני דינרים, אז כבר אסור לקיים את המטבע הזה. פחות מכאן יקוץ, צריך לחתוך את המטבע הזה. מדוע? מדוע צריך לחתוך את המטבע הזה? שלא ירמו בו. כן? אנשים יחשבו שזה סלע, וזה באמת לא שווה סלע, אז כדי לא לרמות, יש מצווה, החיים תקנו, חייבים לחתוך את הסלע הזה. כמה זה שני דינרים סלע? לא זוכר. טוב, עכשיו אומר על זה הרמב״ם, בפירושו למשנה. הנה, הוא אומר ככה, וסלע הוא 4 דינרים, ושקל הוא 0.5 סלע, והוא 2 דינרים. ואם נשאר מהסלע פחות משני דינרים, הנה אין מותר לו שיעזבהו על צורתו, אבל יחתכהו. שאולי יטעה בו אדם שאינו מכירו, ויקחהו בשקל, והוא פחות משקל. כלומר, 2 דינרים זה שקל. אז אדם יאמר, בסדר, זה סלע, פעם זה היה סלע, עכשיו זה שווה שקל. אבל אם זה פחות משקל, אז אדם יטעה. כן, נכון. ובכאן אומר אותו דין כאשר יצא לנו הדיבור אל זאת הכוונה. וזה, שהמקום אשר השתמשו בו בדינרים ובמעות במספר, הנה אינו מותר לאדם שיקיים דינר או מעה יחסר ממנה השטות, שטות זה שישית, אלא שיחתוך אותו כל שכן שלא ישתמש בה או יטעה בה את הגוי. כן, יכולת להגיד, טוב, נשתמש בזה כדי לרמות גוי. מה אכפת לי? וזה אשר ידמו המון האנשים. כלומר, ההמון חושב, הוא קצת מהיחידים, וגם קצת רבנים חושבים, שזאת ההטעה מותרת עם גוי, היא טעות. ודעת בלתי אמיתי. כן, הרמב"ם זה לא נכון, אסור לרמות גוי. עכשיו, מאיפה הוא יודע שאסור לרמות גוי? אמר השם יתברך, בדין קניינו במוכר עצמו לגוי, או לעבודה זרה עצמה, כמו אדם שקנו אותו, עכשיו הוא משמש כשואב מים במנזר. כן, הוא משקה את הנזירים. כמו שבא, בפירוש, אמרו, וחישב עם קונהו, זה הפסוק שקרא מכאן, ואמרו זל, יכול יגלום עליו? תלמוד לומר, וחישב, ידקדק עמו בחשבון. ועניין יגלום, יערים עליו ויתאו. ואמרו, אם כך, הגמרא אומרת, יכול יגלום עליו? יכול יגלום עליו? תלמוד לומר וחישב. אז הוא מסביר לך, ועניין יגלום, יערים. הוא שמע את השאלה שלך הרמב"ם. אז הוא מסביר, מה זה יגלום? יערים. שורש גלם. אף פעם לא שמעת את המילה הזאת. תראה, יש הרבה מילים ששומעים אותם פעם ראשונה בחיים. זה בעברית, כן. אז זה אומר, ועניין יגלום, יערים עליו. כיוון שהרמב״ם יודע שהמילה הזאת נדירה, ואתה לא שמעת אותה מעולם, אז הוא גם מפרש לך אותה. אז הרמב״ם מסביר לך, יגלום, פירושו, יערים. אני יודע גלום או לא גלום. הרמב״ם מסביר לך שיגלום, פירושו, יערים. טוב. יערים עליו יתעיו. ואמרו, אם כך דיברה תורה בגוי שתחת ידיך, כלומר, זה תחת השלטון שלך, קל וחומר בגוי שאינו תחת ידיך. אם החמירה תורה על גזלו של גוי, קל וחומר על גזלו של ישראל. וכן אינו מותר הבידוי והתחבולה ומיני הרמאות והאונאות והעקיפים על גוי. אמרו, עכשיו הוא מביא מקור נוסף. עד עכשיו זה היה ברייתא בבבא קמא. רגע, אתה שם לב שאנחנו באמצע המשפט? זה פשוט, זה מקשה, זה מקשה. מה אתה שואל עכשיו? זה קשה לי, פשוט בלבל. אמרו, עכשיו הוא מביא מקור ממסכת חולין. אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי. זאת אומרת, אסור לגנוב דעת הבריות. מה זה משנה איזה בריות? עכשיו, עד עכשיו זה מצד הדין. כן? כלומר, יש דין, אסור. ככה הרמב״ם לומד בדין דאורייתא, וחישב עם קודם. אחר כך הוא מביא שיקול נוסף. וכל שכן, בדבר שיוכל לבוא לידי חילול השם, שזהו חטא גדול. כן? כלומר, השיקול השני, אומר הרמב״ם, גם אם אתה תמצא צד של היתר, אבל מה עם חילול השם? לפי הרמב״ם, איסור לרמות גוי זה מן התורה, שנאמר וחישב עם קונהו, בלי קשר לחילול השם. אבל גם אם אתה תמצא צד של היתר, או תחלוק על הדרשה הזאת, תגיד שיש דעות אחרות וכו', אבל יש בעיה של חילול השם, שזה העבירה החמורה ביותר שיש בתורה. עכשיו, שמה תאמר, ואם אין חילול השם, כלומר, מצאתי גם מי שמתיר, וגם באופן שהגוי לא ידע, אולי זה יהיה מותר. אז הרמב״ם מביא שיקול שלישי, והגעה לאדם תכונות רעות. כלומר, גם אם אתה תמצא, תשאל שזה יהיה מותר, אבל מה עם הנפש שלך? לא חשבת על זה, כן.
שיקול נוסף.
רביעי, שיקול רביעי, אתה אומר.
כן, איך תוכל לבוא אחרי זה בטענות לגויים
אם ירמות? יפה. איך אני אוכל לבוא בטענות לגויים אם ירמות? נכון. כן? זה נכון, אבל אנחנו באמצע המשפט. כמו שעשיתי את זה לעליון לפני כן, שאני לא נתתי לו להפריע באמצע, כי אני קורא, אז גם לך, אתה צריך בעצם להקיש מזה לזה. זה לא פייר, הוא יבוא אליך בטענות אחת. יבוא אליי בטענות. למה ענית לשאלה של חיים ולשאלה שלי לא ענית? בסדר? עכשיו הוא אומר, אם כן, והגעה לאדם תכונות רעות. ואלו הרעות כולן, אשר ביאר השם יתברך, שהוא יתאהב אותם, ויתאהב עושם. אמר, כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. וכבר יצאנו מכוונתנו הנה, אבל נעיר שאינו ראוי השמטה ממנו, ואשוב לכוונת המסך. כלומר, הרמב״ם ראה לנכון לסתות מבירור המשנה, כדי לתת קצת דברי מוסר ביחס לנושא הזה. עד כאן דברי הרמב״ם. כל זה בעצם התחיל מהפסוק וחישב עם קונת. עכשיו, מה הייתה שאלתך? עבדה. פה יש דין חורה שסותר את כל מה שאמרנו. לא, אסור להשיב עבדה לגוי, הרי הלכה מפורשת. ולא עוד, אלא שהרמב״ם בעצמו פוסק את ההלכה הזאת. אותו רמב״ם שפה אמר לנו, תיזהר מתכונות רעות, אותו רמב״ם פוסק בהלכות עבדה, אסור להחזיר עבדה לגוי. הוא לא אומר למה, רש"י אומר למה. רש"י אומר, בגלל שהאדם הופך את מצוות השם לדבר שרק בן אדם לחברו. אבל זה עדיין לא מספיק דברי רש"י, אנחנו צריכים להעמיק קצת יותר. בוא נלמד דיני עבדה, החזרת עבדה לגוי. יש סיפור מובא בגמרא שלכאורה סותר את ההלכה הזאת שאמרת. מסופר על שמעון בן שטח. שמעתם על שמעון בן שטח? מה הוא היה? לא סתם חכם. מה? זה נכון שהוא היה אחיה של שלום ציון המלכה. בסדר, הוא היה גיס של המלך. בסדר, אבל חוץ מזה, מה המקצוע שלו? הוא היה ראש הסנהדרין, נו. ראש הסנהדרין, לא סתם בן אדם. זה הגדול באומה. האיש הגדול באומה, ראש הסנהדרין, האח של המלכה. בסדר, לא סתם בן אדם. כתוב בגמרא שהוא קנה חמור. קנה חמור מערבי. מה זה מה שיש לו לעשות? לקנות חמורים? הוא ראש סנהדרין. חמור של יהודי, כן? כן, למה הוא בכלל הלך לקנות מערבי? אבל נגיד, מכל מיני סיבות, הוא הלך וקנה מערבי. טוב. הוא בדק את החמור בבית וראה שתלויה לו בצווארו אבן יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, רבנו, לא תצטרך לטרוח במלאכתך. מה אני לומד מזה? שהוא היה עובד. קודם כל זה שהוא היה עובד. ראש סנהדרין עובד? סקנדל, לא? טוב, אפשר לתרץ. זה היה בזמן שהוא ברח מפני ינאי. מאמינים לזה? לא, ברור, התנאים והקל וחומר הזוגות לא העלו על דעתם להתפרנס מהציבור. מה? כן. למה? כן הם מקבלים. מה, מי שהיה בשלטון כן היה מקבל כסף. ראש הסנהדרין לא מקבל כסף, למה שהוא יקבל כסף? מה, בגלל שיש לו תורה? תורה זה לא שווה כסף. משרה ציבורית תורנית, למה שהוא יקבל? זה מה שיקבל, זה תורה, תורה זה לא שייך לכסף בכלל, מה קשר בין כסף? נכון, זה גם משפט, מה זמן? בתור שופט הזמן. מה, למה, מה פתאום מה שיגיעו כסף? זה לא עבודה, איזה עבודה, מה? אם מה יחיה, כמו שאומר, כל אחד חי. יעבוד למשהו, מה? זה בעיה? תעסק בתורה, כל ישראל צריכים להתעסק בתורה, מה הבעיה? רגע, תן לי לדבר איתו. תפקיד שלו ללמד, כשיש לו זמן, כשאין לו זמן, אז הוא עובד. כשהוא צריך לחיות משהו, אז הוא מוכר, אני יודע. כמו שכתוב על רב הונה, רב הונה בגמרא מסופר שכשהיו באים אליו למשפט, הוא אומר לבעלי הדין, תשלמו לי מה שאני מרוויח בשעה אחת שאני עובד בדקלים, בתמרים שם. כן? הוא היה עובד בתמרים, רב הונה, כן? רב הונה זה לא סתם בן אדם, זה אדם שהיו לו 800 תלמידים בשיעור, ואחרי כך הוא בגמרא. 800 תלמידים, היו לומדים אצלו הרבה, כשהיו קמים מן השיעור, היה ענן של אבק שהיה עולה מהם, והענן הזה היה גבוה כל כך שהיו רואים אותו בארץ ישראל, כך כתוב. כן? בבל, ראו אותו בארץ ישראל. אז, כן, בארץ ישראל פתאום אמרו, חשוך היום, בטח, זה תלמידים של רב הונה שעכשיו קמו מהשיעור. על כל פנים, אז אם כן, שמעון בן שטח, שהיה אדם נורמלי, ידע שהוא לא יכול לקבל כסף מהציבור, אז הוא עבד. אז אמרו לו תלמידיו, איזה יופי לך, עכשיו תוכל לתת לנו יותר שיעורים. מדוע? בגלל שמצאת את האבן היקרה הזאת בצוואר של החמור. כן? אמר להם שמעון בן שטח, וכי שמעון ברברה הוא? מה זה ברברה? ברברי, אמן, אני לא ברבר. כן? הלך והחזיר את זה, את האבן היקרה לגוי, והגוי אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח, רוצה שמעון בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. אז היא לכאורה סותר את ההלכה שאומרת שאסור להחזיר אבדה לגוי. נכון? אז פה הסתבכנו עוד קצת. או שזה אסור, או שזה מצווה. ברוך אלוהי היהודים. אז מה? זה בדיוק אבדה. זה דין אבדה. לכן באמת מהדבר הזה למדו הלכה גם. שאם האדם מחזיר אבדה לגוי כדי שיהיה קידוש השם, אז בסדר. עכשיו אני לא הבנתי כלום. עכשיו אני מסתבך עוד קצת עם ההלכה הזאת. הרי אם הוא מחזיר אבדה לגוי בשביל קידוש השם, מה זה אומר את הקידוש השם? שהגוי הזה יאמר, ברוך אלוהי היהודים. שמה ציווה אלוהי היהודים? להחזיר אבדות. הרי זה לא נכון. אנחנו משקרים לו. הרי אנחנו אומרים לו, נכון שאלוהינו הוא טוב, אה? שמה, מה אמר אלוהיכם? הוא אמר להחזיר או אמר לא להחזיר? תחליט. אז בקיצור, אנחנו עושים קידוש השם על יסוד של שקר? או משהו לא מובן. כן? אבל לא מבירים. אבל ההלכה היא שאסור להחזיר לגוי. ההלכה, שאסור להחזיר לגוי. כן כתוב בתנ"ך. ודאי, כתוב, עד דראש אחיך אותו ואשב אותו לו. אחיך זה אחיך, לא גוי. כן? זה נראה לי לופ, כמו זה. כן? לא, אז אני רוצה להסביר את זה אחרת. לולאה. דיינו פלפול. אתה אומר שאתה תדבר יותר עממי. אם אני אדבר יותר עממי, אז מה שיקרה, זה שאתה תבוא ללמוד רק דברים שאתה כבר יודע. לא חבל? יותר טוב שתלמוד. איך אני יודע איזה מילה אתה יודע ואיזה מילה אתה לא יודע? טוב, איפה היינו? כן, הלופ, כן, מה? כן, כן, תודה. מה? זה השאלה, כי אחיך ולא גוי. אגב, זה לא משנה. אם זה, באמת שזה כתוב מפורש, זה לא כתוב מפורש, מה אכפת לך? אנחנו מדברים על מה שהתורה אומרת. התורה היא גם בתורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מחייבת לא פחות, אם לא יותר, מאשר תורה שבכתב. בסדר? אם לא, זה לא ביהדות. יש קראות, יש מה שאתה רוצה. אם אתה מדבר על יהדות, יהדות זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסדר? לכן זה לא, זה שאתה אומר, לא כתוב בתנ"ך, מה אכפת לי? אז לא כתוב בתנ"ך, אז מה? זה לא נוגע בכלל לדיון. עכשיו, זה לא כתוב בתנ"ך, אז מה זה לא כתוב בתנ"ך? בהלכה זה כתוב. עכשיו בואו נתקדם קצת. אז מה זה אומר? צריך בעצם אולי להבין את ההלכה המקורית. מדוע אסור להחזיר אבדה לגוי? מה? גוי הכוונה מישהו שהוא לא יהודי. לא פשוט, לא ידעתי אם אתה יודע את הפירוש של המילה. כן. כן. מה זה דרגה? פשוט מאוד. הממון שבעולם, לשם מה הוא משמש? לרווחת האדם. עכשיו, ממון של ישראל, למה הוא משמש? לרווחת ישראל. ברור שהמשימה שעם ישראל מקיים היא משימה יותר חשובה מהמשימה שהגוי מקיים. ולכן, כאשר האדם שהממון הגיע לידו, נותן אותו לגויים, זה חילול השם. כי זה סימן שהוא לא מבין מה הערך של האומה הישראלית. אז הגוי, אם הוא נורמלי, כשהוא רואה שהיהודי מחזיר לו את האבדה, צריך להזדעזע. הוא צריך להגיד, מה? אתה לא מאמין, אתה לא פועל לשם אלוהיך, שעשה אותך עם סגולה, ביזיון, אתה מחזיר לאבדות, סימן שאתה שום דבר. זה כמו שאגב, שונאינו אומרים היום, אם אתה מוכן לתת לי את אדמתך, זה סימן שאתה באמת לא שייך אליה. נכון? לכן, במצב נורמלי, שהעולם ברור, שבו יש השראת שכינה, זה חילול השם להחזיר אבדה לגוי. זה חילול השם גם בעיני הגוי. אבל מכיוון שבימינו הדברים האלה אינם מובנים, ובטעות מתחלל שם שמיים שלא מחזירים, לכן על פי אותו השיקול שהיה השורש של ההלכה שאומר שאסור להחזיר אבדה לגוי, אותו השיקול מחייב להחזיר משום קידוש השם. מובן? כי בעצם המטרה איננה לא להחזיר או שלא להחזיר, המטרה היא קידוש השם. אז לפעמים קידוש השם מושג בזה שאתה לא מחזיר את האבדה לגוי, ולפעמים קידוש השם מושג בזה שאתה כן מחזיר אבדה לגוי. זה מובן? כן, בדיוק. זה כמו שלמשל מצאנו במדרש שלמלך את העגל, עם ישראל היה נכנס... מפנים את המקום, כוונה עוזבים את המקום. כן, בדיוק. רק היו מנקים טוב טוב, שמים שטיח אדום וזה, ושמים פה מדבקה, פה בשרי, פה חלבי. מקווה שיהיה לכם כיף, יש ממתקים לילדים בארון. משהו כזה. כן, בדיוק. אבל, קרה מה שקרה, אנחנו לא במדרגה הזאת, חטאנו בחטא העגל, ולכן ההפרש עם ישראל עמים איננו גלוי, ולכן עשו איתנו הגויים מלחמה, נכנסנו לארץ. מובן? מרגישים את זה. ברגע שאדם חוטא, זה פועל על האישיות שלו. האם מותר לשקר לגוי במהלך רכישת קרקע בארץ ישראל? הוא לא מוכן למכור ליהודי, אז מעמידים איש קש באמצע. תשובה, ודאי שזה מותר. כי הרי הקרקע בארץ ישראל איננה שלו בכלל. אז זה צריך להיות מותר לקחת ממנו גם בלי קנייה. זה שאנחנו נותנים לו כסף, זה בגלל שאנחנו רוצים לתת ידי חובת דרך ארץ. אז כדי לתת ידי חובת דרך ארץ, גם איש קש הוא יותר. כן. וזה שהוא לא רוצה למכור ליהודי, זה גם פשע, אז מה? זה הרבה שהוא חס על חייו, כי הוא יודע שהוא ימכור ליהודי, יערבו אותו. אז הם שמו איש קש באמצע, אז הוא אומר, לא ידעתי שזה גוי. לא ידעתי שזה יהודי. כן, מה אתה אומר? כן. איש קש קש. האם גוי צריך להחזיר אבדה? ודאי שהוא צריך להחזיר אבדה ליהודי. ודאי, אם הוא מכיר בערך של עם ישראל, איך לא יחזיר את האבדה ליהודי? זה לא בשביל המצוות, זה נכון. לא, זה כן בשביל המצוות, דין גזל. לא, אתה יודע מה, זה לא דין גזל. כי הרי מעיקר הדין, אבדה זה לא דבר שהיינו צריכים להחזיר. כי אבדה היא עבודה מן האדם. אז בקיצור, זה עכשיו יותר מובן, נכון? מדוע אסור להחזיר אבדה לגוי, ומדוע כן מחזירים אבדה משום קידוש השם, מה? קידוש השם זה עניין סובייקטיבי. לפעמים התנהגות מסוימת היא קידוש השם, התנהגות אחרת היא קידוש השם. כמו ששאל רבי יוחנן אמר, שאלו את רבי יוחנן, מה זה חילול השם? אז הוא ענה, כגון אנא דקיימנה 400 בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, אם אני, רבי יוחנן, הולך 400 בלי תפילין ובלי תורה, זה חילול השם. מדוע? כי כולם מצפים מרבי יוחנן להיות במדרגה סופר עניין, סופר דופר. מה שאין כן אדם רגיל, שהולך בלי תפילין ובלי תורה, זה לא חילול השם. אבל אם זה רבי יוחנן, זה כן. בסדר? כי מחפשים אותו, מה שנקרא. כן? הרי ברגע שהוא צדיק, הצדיקים מחפשים. אהה, מה קרה לרבי יוחנן? וואו, הוא הלך בלי תפילין היום. ידענו שהוא לא כל כך. אלה שמקנאים. לכן יש גם הלכה שתלמיד חכם אסור לו לאכול בחתונה. כן? יגידו שהוא ממלא את בטנו. הוא בא בשביל לאכול, אה? אסור לו לאכול. אלא אם כן, זה של מצווה. מה זה מצווה? בת כהן לכהן, או בן תלמידי חכמים, או אם אמרו דברי תורה. כשאומרים אמרו דברי תורה, זה חלק מסודה של מצווה, אז הוא יכול לאכול. לאכול זה חלק מהשמחה, אבל אם זה יגרום לחילול השם, יגידו, הרבנים באו בשביל לאכול, מכירים אותם. כן, בשולחן של הרבנים תעשי מנה כפולה. טוב. אני מכיר את תלמיד חכם, שכאשר הוא מגיע לחתונה, אף פעם לא אוכל. מדוע? הוא אומר, טוב, הרי יכול להיות שהחתן לא שמח שבאתי. טוב. מה לעשות בספרים. הספרים, מי כתב אותם? הבנים כתבו. זאת אומרת, איך אתה יודע מה התורה אומרת? אתה לא יושב לבד וחושב מה התורה אומרת. לא, אתה למדת, יש לך רבותיך. יש לך ספרים, גם ספרים הם רבנים. כן? אז יש לי טוב, צריך גם לשאול את הרב איך ללמוד את הספרים. אבל בסדר, אבל הספרים הם רבנים. אבל מדעתו זה פילוסופיה. זה פילוסופיה דתית. זה השראה, מה שאתה רוצה להגיד בתורה. בסדר? וכמו שלמשל, יש איזה בית כנסת שוויוני בירושלים. יש כמה כאלה. אז שאלו, איך אתם לא, אתם אורתודוקסים או אתם לא אורתודוקסים? אמרו, אנחנו מקיימים דיאלוג עם ההלכה. אז תגיד שאתה רפורמי, או שלא אכפת לך מההלכה. מה זה דיאלוג עם ההלכה? זה ריבונו של עולם אומר, ואני אומר. נגיד, נשים גברים אותו דבר. כן, יש מחיצה, זכר למחיצה, זה משהו כזה, שאיכשהו זוכרים, כלומר זה מזכיר, לא יודעים בדיוק, זה נראה פישוט כזה, לא יודעים בדיוק מה זה, ולפעמים, אז יש חזן, כל חזנית, שמחלקים, עולים לתורה ביחד. אז מקיימים דיאלוג עם ההלכה, לא מקיימים דיאלוג עם ההלכה, זה פישוט אחד יותר. טוב. נכון. רגע. אתה שואל, אם אדם מחדש חידוש, האם החידוש הוא לגיטימי? תלוי למה, להלכה או בתור תורה? אם זה, כי הרי להלכה אדם, גם אם הוא מחדש חידושים, איננו יכול לסמוך על החידוש שלו, אלא אם כן ישאל את רבו. כי אם אדם צריך לעשות את ההלכה שרבו אומר לו, נגיד מי זה רבו בעניין זה, מרא דאתרא. עכשיו, אם הוא בעצמו מרא דאתרא, ויש לו חידוש, הוא יכול לפסוק על פי חידושו. אז זה מחייב את כל דיני אותו מקום. אני חוזר על שאלה. אני יכול לחזור על השאלה? אתה אומר כך, יש הלכה מקובלת שכלי שני אינו מבשל, אבל שמעת מפי חכם אחד שהגיע למסקנה שהחילוק הוא, שזה לא לגמרי נכון בימינו, זה היה נכון בזמנם, כי רוב הכלים היו כלי חרס, ולכן הטמפרטורה ירדה באופן דרסטי ברגע שיצקו לתוך הכלי שני, אבל בימינו שהכלים יותר דקים ופחות סופגים חום, אז יכול להיות שגם כלי שני ואפילו שלישי יבשל, האם יש מקום לסברה הזאת, או שצריך לשאול את רבו. הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה. אם אותו חכם הוא בעצמו מורה הוראה במקומו, אז זה מחייב, אם הוא ירצה להורות על פי זה, זה יחייב את בני מקומו, שתחת פיקודו, אפשר לומר. אבל זה לא יחייב שום חכם אחר בעולם. ואפילו אם אותו חכם הוא לא מרא דאתרא, והרב של מקומו מתיר, אסור לו להחמיר לו. מובן? כן, בבקשה. בכלל היום אנשים חושבים מה זה הלכה, זה סופרמרקט, אני בוחר באופן אישי, זה לא נכון. הלכה היא לפי הרב של המקום. כן, מה אתה אומר? אני לא הבנתי את השאלה. אתה שואל על הלכות שאי אפשר לשנות אותן, כי הם כבר נפסקו מדורות, ורק אם תבוא סנהדרין נוכל לשנות אותן. בסדר, אז מה השאלה? הוא פותח שאלה. יש הלכות שאי אפשר לשנות אותן, אלא אם כן תבוא סנהדרין תשנה אותן. מה השאלה בכלל? אתה בינתיים חזרת על הנתון. הנתון זה לא שאלה. בינתיים אני לא מנתי למה אתה קורא לזה שאלה שנייה. בינתיים היה נתון. עכשיו יש לך שאלה. כן. נו, אל תפחד ממני, אני לא בולע אנשים. אני רק פשוט רציתי להסביר בדיוק מה שאתה אומר. אני לא יורד על עצמך. רגע, אתה רוצה שאני לא אעמיד אותו על האמת? צריך להגיד לי תודה שאני אעמיד אותו על האמת. מה ש... מה השאלה? זה לא הייתה השאלה שלי? זה מה ששאלת? מה רצית לשאול? איך אנחנו יודעים מתי יש הלכה שאפשר לשנות אותה, מתי הלכה שאי אפשר לשנות אותה? פשוט. אין שום הלכה שאפשר לשנות, אלא אם כן יבוא סנהדרין. אלא כל הוויכוחים, זה ויכוחים על פרשנות ההלכה. למשל, אותו יהודי שאומר שבימינו כלי שני כן מבשל, הוא לא חושב שהוא משנה את ההלכה. הוא אומר, אלה שאמרו את ההלכה שכלי שני לא מבשל, לא דיברו במצב. ודאי שאתה רב חי. רב חי, ודאי. כן. חוזר על שאלתך. אם אני עובר מקום, כגון שאני גרתי פעם בחברון, ועכשיו עברתי לגור בשכם. ואמר הדעתך בשכם, הוא פוסק אחרי מאמר הדעתך בחברון. האם אני צריך לשנות את ההלכה שנהגתי בה עד כה? זה הייתה שאלתך? תשובה, כן. זה משנה מפורשת במסכת פסחים. כן. אתה שואל מה ההגדרה של מרא דאתרא? מרא דאתרא זה הרב של היחידה הכי קטנה. הכי קטנה. זאת אומרת, אם יש לך רב לבית כנסת שלך, לא שהוא מינה את עצמו, אלא שהציבור מינה אותו, אז הוא מחייב. והוא מחייב יותר מרב השכונה. אם אין רב לבית כנסת, אז הרב שמרא דאתרא זה רב השכונה. איך ענת? אני לא יודע מה ההבדלים האלה, כי ציבור מקבל או מינה. זה אותו דבר, מה ההבדל בין מינה למקבל? זה אותו דבר. כן. נו. נכון. נו. אני חוזר על שאלת פעם. אם יש רב, שהוא תאים חכם עצום, פוסק וכו', והוא מתפלל בבית כנסת מסוים, שם יש רב קטן שלו. בסדר? אבל הוא רב של הבית כנסת. האם אותו אדם ענק צריך לנהוג כמו הרב של הבית כנסת, או יכול לנהוג כדעת עצמו? עד כאן שאלתך. הבנתי אותך נכון. תשובה, צריך לנהוג בפי הרב הקטן שלו. הלכה מפורשת. טוב, הלאה. יש לי אפילו הוכחה ממעשה שהיה. זה בר מצווה. אז אתה יודע את הסיפור, מה אתה בכלל שואל? והוא הזה היה שם בר מצווה. ישב לידי בקידוש, אנשים באו ושאלו אותו שאלות בהלכה, ואז כל פעם ששאלו אותו הוא פנה אליי ואמר, מה דעתך? ואז אנשים תמהו, והוא אמר, כן, הלכה כמו. כן. אני יודע שזה חייב אותי. אני יודע שזה חייב אותי. כן. זה בגלל שסמכות רבנית היא יכולה לבוא משני מקורות. או שהסנהדרין ממנה את זה, או שהציבור קיבל על עצמו. והציבור קיבל על עצמו את הקטנצ'יק הזה. אז הם חיים אותו. הלאה. פסוק נון ג' כשכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. ואם לא יגאל באלה, ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו. כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. מכיוון שאני השם אלוהיכם, אז אי אפשר שישראל יהיו עבדים לנצח. לכן כשם שהיהודי הפרטי לא יכול להימכר, כך גם האומה בכללה, ככה זה רמות, אינה יכולה להשתעבד לנצח, כי זה לא באופייה. הבת חורין להשתעבד לאומה אחרת. ודאי שזה חילול השם למכור את עצמו, אבל אין לו כסף, מה יעשה? ימות ברעב? אתה מה זה ימצא פתרון, אתה ממש מצחיק אותי. פעם, מה? יהודי לא קנה. אף יהודי לא קנה. או? אז זה המצב. סליחה, אבל אפשר להכיר מה זה כלכלה בימי קדם. אנשים, היום יש תמיד ביטוח לאומי, תמיד מה שאתה רוצה, זה גמח פה, גמח שם. פעם זה לא היה ככה. אדם שלא היה לו מה לאכול, היה מת, פשוט. הוא ובניו. ובני ביתו, וכל אשר לו. אחרי שהוא גמר לאכול את הסוסים ואת החמורים ואת הגמלים, לא נשאר לו כלום. מת. פשוט לא. ולכן לא הייתה ברירה, אלא להימכר אחר. לא תעשו לכם אלילים. מה המטרה? ופסל ומצבה לא תקימו לכם. ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוהיכם. עכשיו, הפסוק הוא מובן בכללו, הוא איסור עבודה זר. הנה גאולת קרקע, גאולת עבדים. מה זה עושה? איפה זה עוד? למדנו שאנחנו עבדי השם ולא עבדים לאחרים. התוצאה היא שממילא יעשו עבודה זר. כלומר, אם אתה רק עבד השם, אתה לא יכול להיות עובד עבודה זר. זאת אומרת, זה סוג של עבדות, או יותר נכון, גם העבדות היא סוג של עבודה זר. מה? כן, ברור. יש אפילו... יוצא לפי זה שהתרנו עבודה זרה מבחינה מסוימת. זאת אומרת, ברגע שאני מכיר לאדם למכור את עצמו, אני בעצם מכיר לו לעבוד עבודה זרה. מכאן שיש כמה סוגי עבודה זרה. יש עבודה מותרת. אולי יש... לעולם יעבוד אדם ועד יזדקק לבריאות. אז באמת, אתה אומר ככה, לפי זה מותר להשתמש ככומר. האמת היא סברה זו, נאמרה על ידי הלוי שעבד בבית מיכה. כן, הוא בא בספר שופטים שמיכה עשה לו איזה מין היכל קטן שבו הוא העמיד פסל מכסף, והיה שם מקריב קורבנות, והוא לקח לעצמו, בתור כהן, למקום הזה, איש מבית לוי, בשם שבואל, שבואל בן גרשום. מי זה השבואל בן גרשום הזה, הלוי, ששימש בתור כהן בבית מיכה? זה היה נכדו של משה רבנו. אז אמרה מספרת שכאשר באו במדן, וחטפו את הפסל הזה, זה ידוע ששבט דן בא בדרך, חטף את פסל מיכה עם הכהן וכולי, חטפו אותו לעיר דן שבצפון. אז שאלו אותו, איך אתה פתאום נכד של משה רבנו כהן לדבר הזה? אמר, כך מקובל לי מאבי אבא, מזה אבי אבא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואני נכד לבריא. יש לי קצת כסף, זה מותר, סבא שלי אמר. רק רגע, איך יכול להיות שמוצא? הכשרה לא. אם אדם, יש לו הכשרה למקצוע מסוים, אבל אם לא כסף, הוא עובד עם מקצוע, זה לא המקצוע שלו, לא מתאים לו, זה לא האופי שלו. זה יותר טוב מאשר לקשוט יד. רגע, בואו נשאל את השאלה. מה זה פשוט, לא? לא, זה לא פשוט, אני אסביר לך למה עוד. אתה תבין למה זה לא פשוט. אז לכאורה, למה משה אמר את זה ככה? משה היה צריך לא להטעות את הציבור, ולהגיד, לעולם יעבוד אדם בעבודה שיזהרה לו, ולהזדקק לבריאות. למה משה לא נזהר בלשונו, ואמר את הביטוי עבודה זרה, שעובדה שבגלל זה הנכד שלו עשה שטויות. תשובה. בגלל שלעבוד בעבודה שהיא לא מתאימה לי, זה באמת עבודה. כי עבודת השם שלי זה גם דרך המקצוע. המקצוע כידוע אני עובד, וחלק מההתקדמות שלי לאלוהים. יוצא לפי זה שהיה מקום לחשוב שאם אני לא מוצא עבודה שמתאימה לי, אולי בזה אישור עבודה זרה. לכן זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. ולכן באמת זה היה היתר. משה התיר לעבוד עבודה זרה כזאת כדי לא להזדקק לבריות. למה? כי ההזדקקות לבריות זה אובו עבודה זרה. זה עבודה זרה עוד יותר חמורה. לכן העדפנו להקל בעבודה זרה קטנה כדי לא להתיישב בעבודה זרה. להיות ארץ זה עבודה זרה, כי הרי מה זה? רק איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר, רק אם אתה עבד השם, אתה משוחרר מכל עול. ברגע שאתה מקבל את העול של משהו שלא מתאים לך עליך, או של מישהו אחר עליך, אתה בעצם עובד עבודה זרה. בבקשה.
יש
לי שאלה
קצת
זילות
של המושג, כי אי אפשר להשוות את כל הדברים האלה לעבודת אלילים, או להקריא
את דמחה לצורות מטריות. לכן, זה כמו שאני אומר, כיוון שהתורה פה בפסוקים הקודמים התירה לאדם למכור את עצמו, אז התורה מיד שמה את הגבול, אומרת, לא, אבל לא תעשו לכם אלילים. אף על פי שהתרתי לך למכור את עצמך, אל תעשה אלילים. בסדר? זה החידוש.
אל תעשה אלילים, אל תעשה מה שעשה הלוי ו...
למשל, זה גם רומז אולי למה שעתיד הלוי לעשות. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם. ואבן משכית, לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוהיכם. מה זה אבן משכית? זה אבן מקושטת. של שכיות החמדה.
ראשון?
שכיות החמדה. זה לא אומרת אבן משכית, זה משהו יפה כזה, מצויר. היה נהוג להשתחוות, לא על סתם מקום, היה משתחווים על אבן.
פסיפס.
פסיפס זה לא היה קיים. הפסיפס הוא נמצא בתקופה הביזנטית. לא, לא בתקופה הביזנטית, אבל בסוף התקופה הרומית. למשל, למשל הפסיפס שיש במצדה, בבית הכנסת שם, הוא אחד הפסיפסים העתיקים בעולם. זה אז בערך התחיל. אז אתה לא יכול להגיד שאבן משכית זה פסיפס, אבל זה אבן מגולפת יפה כזאת, משתחווים עליה, משהו גדול, משתחווים, אסור. אסור להשתחוות על אבן,
הם גידו. משתחווים לאבן?
לא, היו משתחווים על אבן.
למה?
לשם.
מה ההבדל בין זה לבין כנסת
שלכם? לפי זה אתה שואל שאלה רצינית, מה עם בית כנסת? לכאורה, בית כנסת לא אסור. ההפך, היתר להתפלל בבית כנסת זה בגלל שיש לו מחיצות. אם אתה עושה רחבה כדי להתפלל שם, אתה לא רחוק מהאיסור של התורה של השתחוויה על אבן משכית. אלא מה? אנחנו לא ההשתחוויה שהתורה דיברה עליה זה להשתתחות. להשתתחות. כיוון שאנחנו לא משתתחים, אז איך שהוא מצאנו היתר? אבל זה ברור שבעיני קדמוננו, מה שאנחנו עושים בבית הכנסת היה נראה משהו חמור ביותר. וכל הסיבה שהתרנו לעצמנו לעשות בבית הכנסת, זה מאז החורבן כדי לשמור על אחדות קהלים. כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי במאמר ראשון. כדי לשמור על אחדות האומה, אז היינו צריכים למצוא איזשהו פטנט שהוא ביסודו אלילי. הקמת מרכזים של התקפלות, החוויה ושפילה ביחד. ולכן יש גם בעיה, ומה קורה ביום הכיפורים, כמו שיש נוהגים, בזמן שהחזן קורא את סדר העבדה של יום הכיפורים, שמגיעים להיו קוראים ומשתחווים ונופים על פניהם ואומרים, ברור שהם לא נוחים על הבית, שהציבור משתתח. אז באיזה אופן זה מותר? האם השתחוויה מלאה או חצי השתחוויה? צריך לשים משהו בין הפנים לבין הארץ, טלית או שטיח או משהו כזה, כדי לא לעבור על סוף מזכיר. מה שהתקד במקדש, במקדש כן היו משתחווים בפישוט ידיים רגליים.
למה אסור להשתחוות על אבן?
למה אסור להשתחוות על אבן? ככה, כי זה כתוב בתורה. מה? אתה שואל למה התורה כתבה את זה? התורה כתבה את זה כי זה הייתה דרכה של עובדי עבודה זרה. במיוחד שאם אתה עושה את זה מחוץ למקדש, אתה מתרגל לראות קדושה בכל מקום. אתה רואה קדושה בכל מקום, זה עוד צעד אחד אתה מגיע לעבודה זרה. כן.
אז מה היה בעצם לפני בתי הכנסת? אנשים לא התקבצו להתפלל בצורה כזאת או אחרת?
מה שהיה לפני בתי הכנסת,
אנשים לא נתקבצו לתפילה.
היו מתפללים במקדש.
לא במקדש, מי שנמצא עכשיו בעכו, ביפו, לא יודע מה, לא במקדש. לא הם מתקבצים להתאסף.
כל השנה חוץ מתפללים. היו מתפללים, כי ביחים. לפעמים אולי עשו באופן יוצא מן הכלל, התקבצו אנשים, התפללו כאחד. אבל די שלא השתחררו.
מה הדבר שאסור לראות קדושה בכל מקום?
לראות קדושה בכל מקום?
למה?
בגלל שאתה עושה האלילות. אתה עושה אלוהות מכל דבר.
מה זה שיביתי השם הנגדי תמיד?
שיביתי השם הנגדי תמיד זה בהכרה. זה לא במעשה. כי אם שיביתי השם הנגדי תמיד, נגיד אם כולנו אלוהות, אז בואו נשתחרר לעצמנו. או אחד לשני. נקריב אחד לשני.
מה זה כל מה שהשם ברא?
רציתי רק להזכיר דבר מאוד חשוב. לפי היהדות, העולם זה לא אלוהים.
מה זה העולם?
העולם זה דווקא נברא. יש הבורא, יש הנברא. הנברא, בהגדרה, הוא מי שאיננו האלוה. זה, אני יודע שזה קצת נראה מוזר, אבל זה יסוד ביסודות האמונה.
זה רמב״ם.
מה אני יכול לעשות? זה לא רק רמב״ם, זה התורה כולה אומרת את זה.
העולם.
טוב, עד כאן להיום.